השיעור היום לילוי נשמת שמעון מנדל בן חיים אלתר דוד לייב יוליס, זיכרונו לברכה, שנפטר בט"ו בשבט. איש אמת ממייסדי אלון שבות, השיעור הוקדש על ידי נכדו ומשפחתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר c9.org.il. אנחנו לומדים את דף ס"ח במסכת פסחים. נתחיל 10 שורות לפני סוף עמוד הקודם, ונסיים בנקודותיים קצת מעל אמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בשילוח טמאים מהמחנה שראינו אתמול. בחלק השני נחזור למשנה לגבי מה מותר לעשות בשבת ומה לא כשמקרבים את הפסח. והחלק השלישי יהיה הגדת. אז החלק הראשון ממשיך כאמור את הנושא של שילוח טמאים מהמחנה. ונזכיר שראינו אתמול שיש כמה דרגות של שילוח. הדרגה הכי קלה זה טמא מת, טמא שרץ, בועל נידה, שהם משתלחים רק ממחנה אחד, כלומר ממחנה שכינה, אבל הם נשארים במחנה לוויה וישראל. דרגה שנייה זה זב, זבה, נידה, שהם משתלחים משתי מחנות, כלומר ממחנה שכינה ולוויה, אבל הם נשארים בישראל. הדרגה השלישית זה מצורע שהוא משתלח מחוץ לשלוש מחנות גם מישראל. זה באופן כללי. אתמול תוך כדי הלימוד הזכרנו שבעל קרי מצטרף לדרגה השנייה, כלומר כמו זב שגם הוא משתלח משתי מחנות, וכך גם אומר רבי יוחנן. ועכשיו נראה על זה א' שתי קושיות ונתרץ אותם, וב' ראייה. הקושייה הראשונה זה ממשנה במסכת זבים שאומרת במפורש בעל קרי כמגע שרץ. לגבי מהו כמגע שרץ? לכאורה לגבי שילוח מחנות, שגם הוא משתלח רק ממחנה אחד, זה לכאורה, אבל דוחה הגמרא, לא נכון, הוא כמו בעל קרי לגבי משהו אחר. לגבי מה? אז אם לגבי זה ששניהם טמאים רק עד הערב ולא יותר, לזה לא צריך את המשנה, זה מפורש בתורה. אלא לגבי מה? לגבי זה ששניהם נטמאים גם באונס, בניגוד לזב, שאם הוא נטמא כי הוא אכל יותר מדי למשל, הוא לא נחשב זב. אז על הקושייה דחינו, שוב, הקושייה הייתה ממשנה בזבים שאומרת שבעל קרי הוא כמו מגע שרץ, אמרנו שלכאורה זה לגבי שילוח, אבל ענינו לא, זה לגבי זה שנטמאים באונס. בסוגריים רק נוסיף שהגמרא מנסה לדחות את התשובה הזאת מזה שבהמשך אותה משנה כתוב שגם בועל נידה הוא כמו טמא מת, ושם ודאי לגמרא שהנושא שם זה כן לגבי שילוח, ששניהם נשלחים רק ממחנה אחד, אז אם בסעיף הנושא זה שילוח, לכאורה גם ברישא הנושא זה שילוח, אבל דוחה הגמרא לא נכונה. הכדאיתא והכדאיתא זה לא צריך להיות אותו דבר, וברישא הנושא זה לא שילוח, אלא בעל קרי הוא לא כמו שרץ, אלא כמו זב, והוא משתלח משתי מחנות. אז עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ, ועכשיו בשורה השישית בעמוד א' לקושייה השנייה. הקושייה השנייה זה מברייתא שבמפורש מדברת על שילוח מחנות, ובהתחלה היא אומרת דברים שאנחנו כבר יודעים. היא אומרת שהמצורה חמור מזב, כי מצורה משתלח משלוש מחנות וזב רק משתיים, והזב חמור מתממת כי הוא משתלח רק ממחנה אחד. ואז לסיום אומרת הברייתא את המשפט הבא, יצא בעל קרי שטמא מת חמור ממנו. זו הברייתא. עוד פעם, היא אומרת שמצורע משתלח משלוש, זב משתיים וטמא מת מאחד, ויצא בעל קרי שטמא מת חמור ממנו. מה הכוונה של המשפט האחרון? הרי בעל קרי ודאי משתלח לפחות ממחנה אחד, אז במה הברייתא אומרת שטמא מת יותר חמור ממנו? אלא לכאורה מה שהיא מתכוונת לומר זה שגם בעל קרי משתלח רק מאחד. ולמה? כי אם טמא מת שהוא חמור ממנו משתלח רק מאחד, קל וחומר שבעל קרי שהוא פחות חמור גם הוא ישתלח רק מאחד. וזו הקושייה על רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אמר שהוא משתלח כמו זב משתיים. זו הקושייה, אבל דוחה הגמרא, זה לא מה שהברייתא התכוונה, אלא גם היא התכוונה שבעל קרי משתלח משתיים, ומה שהתכוונה במשפט האחרון זה שיצא בעל קרי, כלומר בעל קרי יוצא דופן מהסידור הזה של ההיררכיה, כי למרות שטמא מת באמת חמור ממנו, בכל זאת הוא משתלח יותר מטמא מת, כי יותר דומה באופי שלו לזב, והוא משתלח משתי מחנות ולא רק ממחנה אחד, כלומר כמו רבי יוחנן. זו הייתה הקושייה השנייה ותרצנו, ועכשיו ברבע העליון של עמוד א' נעבור לראיה לרבי יוחנן. הראיה היא מפסוק מפורש לגבי שילוח בעל קרי, כתוב בדברים כף ג' כי יבך האיש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, כלומר בעל קרי, מאיפה הוא יוצא? שימו לב למילים של הפסוק, יש פה לכאורה כפלות, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. למה זה כתוב פעמיים, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה? אומרת הברייתא שהביאו לפני רב יצחק ברב דימי, שזה בדיוק ראה לרבי יוחנן, שהכפלות באה ללמד שיוצא משתי מחנות. זו הראיה. בסוגריים נוסיף שיש כאן איזשהו נואנס באמצע איך בדיוק לומדים את זה מהכפלות. הברייתא מבינה שהתורה מתייחסת כאן לבעל קרי שנמצא כרגע במחנה שכינה, וממילא ויצא אל מחוץ למחנה זה שהוא יוצא ממחנה שכינה ללוויה, ואז לא יבוא אל תוך המחנה זה שגם במחנה לוויה אסור לו להיות ויוצא גם משם. זו הברייתא. רבי יצחק אומר שאפשר להבין שהתורה פונה למישהו שכרגע נמצא בלוויה, והיא אומרת לו ככה, ויצא אל מחוץ למחנה זה שהוא יצא ממחנה לוויה, ולא יבוא אל תוך המחנה זה שכשהוא יוצא, שלא יחשוב לצאת לכיוון מחנה שכינה, זה לא יבוא אל תוך המחנה, אלא שיצא לצד השני, כלומר למחנה ישראל, זה הנואנס באמצע. בכל אופן, לשתי הבנות, הכוונה היא שהוא יוצא משתי מחנות, אז הנה לנו הראיה לרבי יוחנן. זו הראיה, רבינה מנסה לדחות את זה ולומר שאולי בעצם שני חלקי הפסוק מתייחסים באמת רק למחנה שכינה, וזה כתוב פעמיים פשוט בשביל לומר שיש גם איסור לב וגם איסור עשה, אבל דוחה הגמרא שאם כן, הפסוק לא היה צריך לכתוב פעמיים את המילה מחנה. מזה שכתוב פעמיים, כנראה שמדובר פה על שתי מחנות, שהוא משתלח גם ממחנה שכינה וגם ממחנה לוויה. ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, פתחנו בזה שאתמול וגם היום רבי יוחנן אמר שבעל קרי הוא כמו זהב והוא משתלח משתי מחנות, הבאנו לו שתי קושיות ותרצנו, הבאנו ראייה, ניסינו לדחות אותה ותרצנו, ועכשיו באמצע עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מחזיר אותנו למשנה בתחילת הפרק, שם דיברנו על פסח שחל בשבת, מה מותר לעשות בתהליך ההקרבה בשבת ומה אסור, ולגבי זה נראה עכשיו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי הטיפול בקרביים, כלומר המעיים של הבהמה, אחרי ששוחטים בהמה אז בתוך המעיים יש את כל הפסולת, מה שהיא אכלה שעוד לא הספיק לצאת כשהייתה חיה, וכמובן שאנחנו רוצים להוציא את הפסולת הזו לפני שנצלה ונאכל אותה, ובתהליך ההוצאה יש שלושה שלבים, שלב ראשון חותכים פתח במעיים ונותנים לכל הפסולת לצאת החוצה, שלב שני לא מסתפקים בזה, אלא לוקחים סכין וממש דוחקים על הדפנות של המעיים בשביל להוציא גם את השירקה, שירקה זה מלשון טיט, והכוונה היא להוציא את הפסולת שדבוקה כמו טיט עוד יותר חזק לדפנות של המעיים, ושלב שלישי שוטפים את זה במים, זה ביום חול. מה לגבי שבת? אז מדאורייתא אין כאן איסור, אבל מדרבנן זה אסור כי זה דומה לדש, כי הוא מוציא פסולת מתוך אוכל. עכשיו אם אסור את זה גם בקורבן פסח שיוצא בשבת, אומרת המשנה, המיחוי מותר, ההדחה אסורה. למה? אז המיחוי זה אחד משני השלבים הראשונים, עוד מעט נדבר על זה, וזה מותר, כי אם לא נעשה את זה, פשוט לא נוכל לאכול את הפסח, כי עד הלילה זה כבר יסריח. אז ממילא, בזה חזל לא גזרו, כי כשאין ברירה אחרת וזה חלק מהותי מהכנת הפסח, אז מותר לעשות את זה גם בשבת. ההדחה לעומת זאת, אפשר לדחות את זה עד הלילה, זה לא יסריח, ולכן זה אסור. זה במשנה, עכשיו בגמרא נראה לאיזה בדיוק משני השלבים המיחוי מתייחס, ובשביל זה צריך להבין מה זה בכלל מיחוי, ובזה יש מחלוקת. רב הונא אומר שהכוונה היא לשלב הראשון, שמותר לנקב בסכין והפרש, כלומר הפסולת יוצא החוצה. איך זה קשור למילה מיחוי? מיחוי זה מלשון מאוך, כלומר הפסולת שמאוכה בפנים נותנים לה לצאת החוצה. זה רב הונא, רב חייא בר רב מקל יותר, ומרשה גם את השלב השני, כלומר להפריד בסכין את השירקה, כי הוא מפרש מיחוי מלשון דבר רע ומאוס, שזה אותו שירקה. ואיך הוא הגיע לזה? כי כתוב בישעיהו ה' לגבי עתיד לבוא, וראו חבשים כדוברם, את זה נסביר בהמשך, וחרבות מחים גירים יאכלו. כלומר שלעתיד לבוא, הגירים, שזה הצדיקים שהם גירים בעולם הזה, הם יאכלו את החורבות של המחים. המחים זה הרשעים, והבתים שלהם יחרבו, כלומר ילקחו מהם וינתנו לצדיקים. אז אנחנו רואים שמחים זה רשעים, וכך גם השירקה היא רשעית, כלומר היא דבר רע ומאוס, וגם אותה אפשר להוריד בשבת, אבל ברור שלהדיח במים זה אסור לפי כולם. עד כאן הסעיף הראשון, ועכשיו קצת מתחת לאמצע עמוד ב', הגמרא נכנסת פה לחצי עמוד של אגדתא, אגב הפסוק שהרגע הבאנו מישעיהו, אבל אנחנו כאן נשמור אותו להמשך, ונראה קודם את שני הסעיפים הבאים של מה מותר ומה אסור בשבת, אז לכן נדלג עכשיו לשורה הראשונה בעמוד ב' בשביל הסעיף השני. הסעיף השני זה לגבי הקטרת החלבים, כלומר האמורים שאותם צריכים להקריב מהפסח על המזבח, ואומרת המשנה שזה כן דוחה שבת. עכשיו לכאורה היינו מצפים שזה דווקא לא ידחה, למה? כי האמורים אמנם עדיף להקטיר אותם כבר ביום, אבל באמת, כמו שאנחנו לומדים במשנה הראשונה בשס, מותר להקריב אותם גם כל הלילה, אז מה לחץ? נחכה למוצאי שבת ואז נקטיר אותם, למה זה דוחה שבת? אומרת הגמרא, כי חביבה מצווה בשעתה, והחביבות הזאת מספיק חשובה בשביל שזה ידחה שבת, ולכן גם את האמורים של הפסח פסח מקרבים בשבת, וכך גם אומר רבי שמעון בברייתא על כל התמידין והמוספין של שבתות שמקטירים את האיברים על המזבח כבר בשבת. זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי זה לגבי חתיכת יבלת. זה מחזיר אותנו לשלב שעוד לפני שחיטת הקורבן, אם לכבש יש יבלת שפוסל אותו מלהיות קורבן, אז אם זה ביום חול אפשר פשוט לחתוך את היבלת ואז זה קשר לקורבן. השאלה היא האם מותר כשזה יוצא בשבת, כי סתם ככה בשבת ודאי שאסור להוריד יבלת כי זה נחשב גוזז. השאלה היא מה לגבי קורבן בשבת, האם מותר או לא, ולגבי זה יש לנו סתירה בין המשנה אצלנו למשנה בעירובין. המשנה אצלנו אומרת פשוט אסור להוריד יבלת. המשנה בעירובין לעומת זאת אומרת שבמדינה, כלומר מחוץ למקדש, באמת תמיד אסור, אבל במקדש, אם זה ביד מותר, כי ביד זה נחשב שינוי, זה רק איסור דרבנן, אז במקדש לא אסרו, אם זה בכלי, אז אסור גם במקדש. אז שוב, המשנה אצלנו פשוט אסרה וזהו, המשנה שם אמרה שביד מותר, בכלי אסור. איך מסדרים את שתי המשניות? יש לנו שני תירוצים, נתחיל בשני. התירוץ השני מאוד פשוט, המשנה שם בעירובין שמתירה זה כאמור ביד, כי כיוון שביד זה רק איסור שבות, אז אפילו שיכולת לעשות את זה אתמול, במקדש לא גזרו ומותר. המשנה אצלנו שאוסרת זה כי הוא מוריד בכלי, בכלי זה כבר איסור תורה של גוזז, וזה אסור גם במקדש לפי רבנן, כי יכולת לעשות את זה אתמול, ולפי זה יוצא ששתי המשניות בעצם אומרות אותו דבר. ביד מותר, בכלי אסור, זה התירוץ השני, וזה בדיוק מה שהתירוץ הראשון לא אוהב בתירוץ השני, כי הוא אומר, למה צריך שתי משניות שאמרו בדיוק אותו דבר? הרי המשנה בעירובין כבר אמרה שביד מותר, בכלי אסור, למה צריך את המשנה שלנו רק בשביל להגיד לי עוד פעם בכלי אסור? זו הדחייה של התירוץ הראשון לתירוץ השני. התירוץ השני יענה על זה ויאמר, נכון, באמת לא צריך את זה, ולמה בכל זאת צהובה? בשביל המשך המשנה, בשביל רבי אליעזר, שרבי אליעזר מתיר לעשות גם דברים שיכולת לעשות לפני שבת, והמשנה פשוט באה לחדש שכשרבי אליעזר מתיר, הוא מתיר אפילו בכלי. לכן המשנה הזכירה עוד פעם את כלי, אבל באמת לרבנן זה לא נצרך. זה מה שיענה התירוץ השני, אבל כאמור, התירוץ הראשון לא אוהב את זה. לדעתו לא סביר שהמשנה כאן, בדעת רבנן, פשוט שוב חזרה למשנה בעירובין שבכלי הסוף. לכן אומר התירוץ הראשון זה לא נכון. המשנה כאן באה להוסיף חומרה שאין לנו במשנה בעירובין, ובעצם שתי המשניות מדברות על סוג אחר של יבלת. המשנה בעירובין שמתירה ביד ואוסרת רק בכלי, זה ביבלת יבשה. יבלת יבשה זה בעצם לא יבלת, זה סתם חתיכת אור מת, אין בזה שום צד שדומה לגזיזה. במדינה זה פשוט אסור, כי גזרו שמו יחתוך יבלת לך, אז גזרו גם על יבשה. במקדש, אם זה גם יבש וגם ביד, בזה לא גזרו, אפילו שיכל לעשות את זה לפני זה, זה במשנה בעירובין יבלת יבשה. במשנה שלנו לעומת זאת מדובר ביבלת לחה, וכאן מחדש את המשנה שזה אסור אפילו ביד. כלומר אפילו שזה רק איסור שבות כי זה ביד, כיוון שהוא יכל לעשות את זה לפני שבת, זה אסור. זה התירוץ השני, שוב, במשנה בעירובין זה יבלת יבשה, ולכן ביד מותר, בכלי אסור. במשנה שלנו זה יבלת לחה, וזה אסור אפילו ביד, כי יכולת לעשות לפני. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני לא מקבל את זה, כי לדעתו ביבלת יבשה הכל מותר. אז לא יכול להיות שהמשנה שם בעירובין דיברה על יבלת יבשה, אלא שתי המשניות דיברו על יבלת לחה. אלה שני התירוצים, וכאמור יש הבדל משמעותי ביניהם להלכה. לפי התירוץ השני המקל יותר, בשביל להתיר צריך אחד משני תנאים, או יבלת יבשה ואז מותר אפילו בכלי, או ביד שזה נחשב שינוי ואז מותר אפילו ביבלת לחה. מתי כן אסור? רק אם יש שני תנאים לחומרה, שזה גם יבלת לחה וגם בכלי, שאז באמת זה איסור תורה, ורק בזה המשנה שלנו אוסרת. זה בתירוץ השני. לתירוץ הראשון לעומת זאת אוסרים גם כשמדובר רק בשבות, ומותר רק אם יש שני תנאים לכולה, גם שזה יבש וגם שזה לא בכלי, רק אז מותר. אלה התירוצים, ועד כאן הסעיף השלישי של החלק השני של השיעור. ראינו שלושה סעיפים לגבי מה מותר ומה אסור בשבת. בסעיף הראשון ראינו על הוצאת הפרש, הפסולת מהמעיים. בסעיף השני לגבי ההקטרה של האימורין שמותר בשבת. ובסעיף השלישי לגבי חתיכת יבלת ראינו מחלוקת בין שני התירוצים. וזה הגענו לנקודותיים קצת מעל אמצע עמוד ב', ועד כאן שלושת הסעיפים של מה מותר ומה אסור בשבת, וזה היה החלק השני של השיעור. ועכשיו לכינוח החלק השלישי יהיה גדתה, ובשביל זה נחזור לאמצע עמוד א' לקטע שעליו דילגנו, וגם אותו נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, שהוא הסיבה שכל האגדתא מובאת כאן, זה שמקודם בסעיף הראשון של החלק הקודם, כשדיברנו על הוצאת המיחוי, אז הפירוש השני היה שמיחוי זה מלשון דבר רע ומאוס, ובשביל להוכיח את זה, הבאנו פסוק מישעיהו, שכתוב שם, וחורבות מחים גרים יאכלו, כלומר החורבות של הרשעים יעברו אל הגרים, כלומר אל הצדיקים. אז עכשיו אגב זה, הגמרא מפרשת גם את תחילת הפסוק, וזה שכתוב שם, וראו חבשים כדוברם. מה הכוונה? שני הסברים, אביי ורבה. אביי מפרש שהחלק הראשון הזה של הפסוק הוא מקושר באופן ישיר להמשך הפסוק. המשך הפסוק זה כאמור שהבתים של הרשעים יעברו בעתיד לבוא לצדיקים, אז גם תחילת הפסוק אומרת אותו עיקרון, שהכבשים, כלומר ישראל, הצדיקים, יראו, כלומר יאכלו, ייהנו, יקבלו נכסים כדוברם, כלומר כמו שמדובר בהמשך הפסוק. כלומר בעצם הפסוק אומר דבר אחד, זה אביי, רב ודוחה את זה כי יש כאן וו באמצע הפסוק, כלומר וראו חבשים כדוברם וחורבות מחים גרים יאכלו. לכן הוא אומר שיש פה שני נושאים נפרדים. אז מה הנושא בתחילת הפסוק? הנושא הוא שהכבשים, כלומר הצדיקים, בעתיד לבוא, יוכלו לחיות מתים כדוברם. מה זה כדוברם? כמו שדובר, כמו שמסופר על אליהו ואלישה שהחיו מתים. עכשיו, איך רב הגיע לזה? הפסוק אומר, וראו כבשים כדוברם. איך הוא הגיע לזה שוראו מתייחס לתחיית המתים? הוא לומד את זה מנבואה דומה בספר מיכה, שכתוב שם, יראו ושן וגלעד כמעולם. ושן רומז לאלישה, כי הוא היה מהבשן, וגלעד רומז לאליהו, אליהו הגלעדי, ורב המניח שאם שניהם מוזכרים באותו פסוק, ומה שמשותף לשניהם זה שהם יחיו מתים, אז בעצם הנבואה מתייחסת לזה שבעתיד לבוא, יראו ושן וגלעד, כלומר הצדיקים יוכלו לחיות מתים, כמו שהם יחיו מתים, אז ממילא גם הפסוק בישעיהו שמשתמש באותו שורש וראו, גם זה מתייחס ליכולת להחיות מתים. זה רבה, ובאופן דומה הגמרא מביאה גם מימרה של רבי יונתן, שאומר אותו עיקרון מפסוק אחר, הפסוק המפורסם, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. אז בפשטות הכוונה היא שאנשים יזכו לגיל מופלג, שיסתובבו בירושלים הרבה זקנים עם משענת, כלומר עם מקל הליכה, אבל רבי יונתן דורש שמשענת כאן רומזת למה שאלישה אמר לגיחזי, כשהוא שלח אותו להתחיל להחיות את הנער, הוא אמר לו ושמת משענתי על פני הנער, וממילא ואיש משענתו בידו, הכוונה היא שבעתיד לבוא אנשים יוכלו להחיות מתים כמו אלישה, ועד כאן הסעיף הראשון באגדתא. הסעיף השני זה בשורה השלישית בשורות הרחבות, וכאן נראה שתי סתירות לגבי עתיד לבוא. סתירה אחת זה לגבי המוות בעתיד לבוא, וסתירה שנייה זה לגבי המאורות בעתיד לבוא. לגבי המוות הסתירה היא שמצד אחד כתוב בישעיהו כ"ה בילה המוות לנצח, כלומר לא יהיה עוד מוות, מצד שני כתוב בישעיהו ס"ה שבעתיד לבוא כי הנער בן 100 שנה ימות, כלומר בעתיד לבוא אם מישהו ימות בגיל 100 זה ייחשב שהוא מת כשהוא עוד צעיר, כשהוא עוד נער, אז יהיה מוות, פשוט אנשים ימותו מאוד מאוחר. איך מסתדרים עם הסתירה? עונה הגמרא, אצל יהודים לא יהיה מוות, אצל גויים יהיה מוות פשוט מאוחר. ובסוגריים שואלת הגמרא, למה בכלל צריך את הגויים בעתיד לבוא? אומרת הגמרא, בשביל שכתוב בפסוק אחר בישעיהו בפרק ס"א, ועמדו זרים וראו צונכם, כלומר הם ישמשו את עם ישראל, זה לגבי הסתירה לגבי המוות. סתירה שנייה זה לגבי המאורות בעתיד לבוא. מצד אחד כתוב שבעתיד לבוא לא יהיו בכלל מאורות, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כבר לא צריך מאורות, כי מלך השם צבאות בהר ציון, כלומר יהיה לנו רק את האור הרוחני של השכינה ולא את המאורות הפיזיים, זה בישעיהו כ"ד. מצד שני בישעיהו למד כתוב שכן יהיו מאורות, אבל הם פשוט יהיו יותר גדולים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים וכולי, זו הסתירה השנייה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת זה שכשאנחנו אומרים לעתיד לבוא, לעתיד לבוא יש בזה כמה שלבים. יש את ימות המשיח, שזה השלב הראשון, שעדיין יהיה פה בעולם הפיזי, ויש את העולם הבא, שלפי הרמב"ן גם זה כאן בעולם הזה, אבל העולם יהפוך לעולם רוחני. ממילא, הפסוק בפרק למד שאומר שהמאורות עדיין יהיו, פשוט הם יהיו גדולים יותר, זה לגבי ימות המשיח. הפסוק בפרק כ"ד שאומר שכבר לא נצטרך מאורות, זה לשלב אחרי זה של עולם הבא. זה תירוץ ראשון, והגמרא מקבלת את זה חלקית, אבל היא אומרת, לשמואל זה לא מסתדר, כי לפי שמואל, השלב של ימות המשיח לא יהיה בשום דבר רוחני או איזה ניסים גלויים שלא כדרך הטבע, אלא פשוט לא יהיה על עם ישראל יותר שיעבוד מלכויות. לכן אי אפשר לפרש שהמאורות יגדלו כבר בימות המשיח. לכן, בשביל שמואל, תירוץ שני זה ששני הפסוקים באמת מדברים על העולם הבא, אלא שיש הבדל במחנות שונות בתוך העולם הבא, שבמחנה שכינה בעולם הבא לא יהיה בכלל מאורות, במחנה הצדיקים יהיה מאורות, אבל אם יהיו גדולים יותר, אני לא יודע להסביר מה זה מחנה שכינה ומה זה מחנה צדיקים. בכל אופן, זה התירוץ השני, לגבי הסתירה השנייה, לגבי עתיד לבוא. ועכשיו, 4 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לסעיף השלישי באגדתא, וזה עוד משהו לגבי תחיית המתים. מקשה רבה, כתוב בדברים ל"ב, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא. וזה קשה, כי אם הקדוש ברוך הוא יכול להחיות מתים, אז ודאי שהוא יכול גם לרפות חולים, אז למה צריך לומר את זה? ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רבה וגם כתוב בברייתא, שזה להבהיר שכשכתוב בפסוק אני אמית ואחיה, הכוונה היא לא כוונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא מצד אחד גם ממית אנשים, ומצד שני גם מחיה אנשים, כלומר זן אותם, נותן להם את מה שהם צריכים בשביל לחיות, אלא הכוונה היא תחיית המתים, כלומר השם יחיה את מי שמת. איך הפסוק מבהיר את זה? בזה שהוא אומר, מחצתי ואני ארפא. כלומר, כמו שרפואה זה למי שחולה, אותו דבר גם החיים זה למי שכבר מת. כלומר, מדובר פה ממש בתחיית המתים. זה הסבר של רבה וגם הסבר הראשון בברייתא. הסבר השני בברייתא זה שנכון, החלק הראשון של הפסוק מדבר ממש על תחיית המתים, אבל לא בשביל זה בא החלק השני, אלא זה בא ללמד שכשהשם יחיה מתים, בשלב הראשון ימקומו לתחייה עם המומים והפציעות שהיו להם כשהם מתו, אחר כך בשלב השני ואני ארפא, כלומר אחרי שהם יחיו, השם גם ירפא אותם מאותם מומים שהיו בהם לפני שהם מתו. אלה שני התירוצים, ועד כאן הסעיף השלישי של האגדתא, ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', עד כאן החלק השלישי של השיעור, החלק של האגדתא. את המשך הגמרא עד קצת מעל אמצע עמוד ב' כבר ראינו מקודם, לכן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון המשכנו לעסוק בשילוח טמאים מהמחנה, למדנו אתמול שיש שלוש דרגות, יש לנו את טמא מת, שרץ, בועל נידה, שהם משתלחים רק ממחנה אחד, ממחנה שכינה, זהב, זבה, נידה משתלחים משתי מחנות, גם מלוויה, מצורע משתלח משלוש מחנות, כלומר גם מישראל. היום דיברנו על בעל קרי, שראינו אתמול, וגם היום אומר רבי יוחנן, שהוא כמו זהב והוא משתלח משתי מחנות, על זה היו לנו שתי קושיות וראיה. הקושייה הראשונה זה ממשנה בזווים שאומרת שבעל קרי הוא כמו מגע שרץ, כלומר לכאורה משתלח רק ממחנה אחד, אבל דחינו, הכוונה היא שהוא כמותו לגבי זה שהם שני נטמאים באונס. קושייה השנייה הייתה מברייתא שאחרי שהביאה את הדירוג של שילוח מחנות, היא אמרה יצא בעל קרי שטמא מת חמור ממנו, ולכאורה הכוונה היא שכמו שטמא מת משתלח רק מאחד, אז קל וחומר שגם בעל קרי שהוא יותר קל הוא משתלח רק מאחד, אבל דחינו, לא, הכוונה היא שלמרות שהוא יותר קל, בכל זאת הוא משתלח משתיים, כמו זב. אלה היו קושיות ותרצנו. הראיה הייתה מברייתא שמביאה פסוק מפורש לגבי בעל קרי שיש לגביו כפילות ויצא אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה, והכפילות באה ללמד שהוא משתלח משתי מחנות. ניסינו להקשות על זה שאולי הכוונה היא רק ממחנה אחד והוא עובר גם בלה וגם בעשה, אבל ענינו שאם כן לא צריך לכתוב פעמיים את המילה מחנה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו למשנה לגבי מה דוחה שבת, פרינו שלושה סעיפים. סעיף אחד לגבי הוצאת הפרש, המשנה אומרת שמיחוי מותר, הדחה אסור. מה זה מיחוי? רבון אומר הכוונה היא לשלב הראשון שעושים נקב במעיים והפרש יוצא, מעבר לזה צריכים לחכות לאחרי שבת. רב חייא ברב מתיר יותר מזה, וזה גם לדחוק עם סכין בשביל להוציא את השירקה, כי הוא מפרש את המילה מיחוי מלשון וחורבות מחים. גרים יוכלו שמחים זה הרשעים, וגם השירקה היא רשעית קטנה, היא דבר רע ומאוס ורוצים להוציא אותה. בכל מקרה להדיח במים זה ודאי אסור, כי זה יכול לחכות כבר למוצאי שבת, הבמה לא תסריח אם יחכו, זה הסעיף הראשון. בסעיף השני, אחרי שדילגנו לשורה הראשונה בעמוד ב', דיברנו על הקטר חלבים, שאמרנו שמותר לעשות אותם בשבת, אפילו שבדיעבד אפשר לעשות אותם גם במוצאי שבת. ובסעיף השלישי, דיברנו על חתיכת יבלת, שיש סתירה בין המשנה שלנו למשנה בערובין, שהמשנה שלנו פשוט אוסרת, והמשנה בערובין אוסרת בכלי, אבל מתירה ביד, וראינו שני תירוצים. תירוץ שני זה שהמשנה שלנו שאוסרת, זה כי מדובר בכלי, ושתי המשניות מדברות על יבלת לחה, ביבלת יבשה מותר בכל מקרה. התירוץ הראשון מחמיר יותר, וביבלת לחה אסור בכל מקרה, אפילו ביד שזה רק שבות, ובמקדש לא אסרו שבות, בכל זאת אסור, כי הוא יכל לעשות את זה אתמול, זה המשנה שלנו. המשנה שם שמתירה ביד, זה ביבלת יבשה, שזה מותר גם כן רק ביד, זה היה הסעיף השלישי בחלק השני. בחלק השלישי ראינו סוגיית אגדתא, אגב הפסוק שבנו מקודם וחורבות מחים גרים יוכלו, אז הבנו את ההתחלה של הפסוק וזה וראו חבשים כדוברם, וראינו שני פירושים, הבא היא מפרש שזה פשוט ההתחלה של המשך הפסוק, כלומר הכבשים עם ישראל יקבלו את הנכסים של הגויים כדוברם, כלומר כמו שמדובר בהמשך הפסוק, רב המפרש שזה מדבר על משהו אחר, על תחיית המתים שבעתיד לבוא הצדיקים יוכלו לחיות מתים, והוא לומד את זה מפסוק במיכה, יראו בשן וגלעד, כמו שאלישע שהגיע מהבשן ואליהו מהגלעד יחיו מתים, כך גם הצדיקים יראו, כלומר יחיו מתים, אותו דבר אומר רבי יונתן, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני, אם כבר דיברנו על העתיד לבוא, ראינו שתי סתירות לגבי העתיד לבוא. מצד אחד לגבי המוות, האם יהיה מוות או לא, אמרנו שליהודים לא יהיה מוות, לגויים יהיה, אבל מאוד מאוחר. סתירה שנייה לגבי המאורות, פסוק אחד אומר שיהיו מאורות, אבל הם יהיו מאוד גדולים, פסוק אחר אומר שלא יהיו בכלל, יהיה לנו את האור של השכינה, ותרצנו שאו שההבדלו בין ימות המשיח שיהיו מאורות לבין העולם הבא שלא יהיו, או לפי שמואל שימות המשיח יהיו כמו עולם שלנו ולא יהיה איזה דברים על טבעיים, אז הכל מדבר על העולם הבא, וההבדל הוא בין מחנה שכינה למחנה הצדיקים, זה הסעיף השני. סעיף שלישי, עוד לגבי תחיית המתים, כתוב בפרשת האזינו, אני אמית והחיה מחצתי ואני ארפא, ורב השאל אם השם יכול להחיות, ברור שיכול לרפא, למה הפסוק אומר את זה? ובינו שני תירוצים, תירוץ אחד זה מובא בשביל להדגיש שכשהפסוק אומר והחיה, הכוונה היא להחיות את מי שכבר מת, כלומר ממש תחיית המתים, תירוץ שני, הכוונה היא שאחרי שיהיה תחיית המתים, השם גם ירפא את מי שהוא החיה מהמומים שהיו בו לפני שהוא מת. זה היה הסעיף השלישי, וזה היה החלק השלישי של השיעור. מחר נמשיך לעסוק במה מותר ומה אסור לעשות בשבת, מחלוקת רבי אליעזר ורבנן, כל טוב בינתיים.